טוב, ערב טוב, יום שני בשבוע שחל בו פורים. ונהפוך הוא, הלוואי כבר יגיע הזמן שישלטו היהודים המה בשונאיהם. אנחנו, לפני שנתחיל את השיעור שלנו היום, אנחנו נקדיש אותו לרפואת הפצועים מהפיגוע, נפתלי בן גילה רחל, שמעון בן יחיאל בן תרזה, נדב אליהו בן הדסה, שמעון בן רות ואליהו בן מרים, שלמעט נפתלי בן גילה רחל שמצבו עדיין קשה, כל השאר ברוך השם אני יודע שהולך ומשתפר, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מהרה. כן, נדב אליהו בן הדסה, הדסה היא אסתר, כך כתוב במגילה, כשם שנעשה נס לאסתר יעשו נס לפצועים כולם. השיעור יהיה גם לרפואה, לעילוי נשמת יונדב חיים הירשפלד, לעילוי נשמת יוחאי ליפשיץ, לעילוי נשמת אברהם דוד מוזס, לעילוי נשמת יונתן יצחק, לעילוי נשמת יונתן יצחק אלדר, לעילוי נשמת סגב פניאל אביחיל, ולעילוי נשמת נריה כהן השם יקום דמם לעינינו ממש. אנחנו במסילת ישרים אצלכם, שוב אני לא יודע איזה דף אצלכם כי הספר שיש לי קצת שונה משלכם, אבל תפתחו בבקשה בחובת, בביאור חובת האדם בעולמו. אנחנו נמצאים כללו של דבר
בתת
עמוד תת אצלכם,
תת הפסקה השנייה,
פסקה שנייה, תת פסקה שנייה, עמוד תת פסקה שנייה. אנחנו בשיעור שלנו היום, אני רוצה לעשות קצת חזרה ומיקוד על מה שלמדנו בשיעור שעבר. אנחנו ראינו, בוא נקרא את הדברים בפנים, אומר רבנו הרמח"ל, כללו של דבר, אנחנו מדברים על העולם הזה, למעשה הוא מקום ההכנה לעולם הבא, זה המשמעות של הפסקאות שאנחנו למדנו בשיעורים הקודמים. אומר רבנו הרמח"ל, כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. הוא המשיך ואומר רבנו הרמח"ל, אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי, כלומר כלי למצבו בעולם הבא שהוא התכליתי. יש לנו עניין בהבנה עמוקה שיש סיבה ויש מסובב, יש עלול ויש מי שאילה, יש תכלית ויש את הכלים אל התכלית. בעולם הזה מבלבל את בני האדם רבות, שחושבים שכל מה שנעשה בו הוא התכלית, וזה בלבול גדול. אומר רבנו הרמח"ל, תשים לב שהעולם הזה הוא רק אמצעי. על כן תמצא מאמרי חז"ל, ואני רוצה להתמקד היום קצת במאמרי חז"ל הללו, רבים כולם בסגנון אחד. איפה שלא נסתכל בחז"ל, אם זה בתורה, כלומר מפרשי התורה, גם בתורה עצמה אפשר למצוא את הדברים, אם זה בתורה שבעל פה, אנחנו רואים שכולם מדברים על כך שמדמים מהעולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. עכשיו רבנו הרמח"ל נותן מספר דוגמאות, אני רוצה שתשימו לב בבקשה אל הדוגמאות. הראשון, אומר רבנו הרמח"ל, מה שמופיע, העולם הזה דומה לפרוזדור, כך אומרת המשנה במסכת אבות. אחר כך אנחנו מוצאים בגמרא בעירובין שהגמרא אומרת, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אנחנו מוצאים מאמר רבה במסכת עבודה זרה, ששם הגמרא אומרת, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. והמקור האחרון שמביא רבנו הרמח"ל הוא ממדרש קהלת, ששם אומר קהלת רבה, העולם הזה דומה ליבשה והעולם הבא לים, וכאלה רבים על זה הדרך. בואו נתמקד קצת במה שאנחנו קראנו עכשיו. למעשה אנחנו כבר אמרנו שתפיסת העולם הזה כמקום ההכנה הוא יוצר פוקוס. העולם הזה יוצר למעשה בפנינו מיקוד מאוד מאוד חשוב, משום שהעולם הזה אמור להקלות לנו דרך ברורה, דרך מבוררת, דרך ידועה, על מנת שלא נתברבר פה. כלומר, העולם הזה למעשה הוא מסלול מוכן ומזומן להוביל את האדם לחיי הנצח. כי כל זמן שדברים לא מוגדרים, אז כבר יש לנו פסוק. אלוקים עשה את האדם ישר, והם חשבו חשבונות. כלומר, אם אנחנו נתעלם ממציאות העולם הזה, ואנחנו נראה בו אויב, נראה בו מנגד, נראה בו מטלה, נראה בו עונש, נראה בו סכנה, הרי ממילא אנחנו בגדר החשבונות. כי התהייה, חוסר הידיעה, לשם מה אנחנו בעולם הזה, יוצר באופן ברור בלבול גדול מאוד מאוד. כי אם אתה לא מבין מה אתה עושה, גם כל פעולותיך שאתה כבר כן פועל ועושה, לא בהכרח אתה עושה את הנכון, כי אתה לא יודע מה אתה עוסק. אז ממילא כל פעולה שנעשית בחוסר ידיעה, היא מובילה הפך הרצוי. למשל, כולנו מכירים את המציאות הזו של החיים, שכל בוקר, אתם יודעים מה, אני מלמד סנגוריה על ישראל, כל בוקר אדם קם עם רצון אחר, הוא רוצה להתעלות, הוא רוצה להתקדם, הוא רוצה להתקדש. בערב הוא החליט שמחר בבוקר יעשה כך. יום אחרי זה, כבר יש לו כיוון אחר. יום שלישי, כיוון חדש. כל הזמן יש חוסר מיקוד. האדם כל הזמן הולך ומחפש וטועה מה לעשות על מנת באמת להגיע אל העולם הבא. כי זאת תכליתו. אבל היום הוא לא ממוקד, והוא לא יודע, אז יש לנו כלל שכל מה שאדם זורע בקרקע שהיא לא מתאימה לזרע, אז במקרה הטוב הזרע מתגלגל. במקרה הפחות טוב הוא מוציא איזה פרי באושים. כלומר, למעשה, העולם הזה הוא קרקע. קרקע שאנחנו צומחים עליה. לכן, אם האדם לא יודע עבור מה נועדה הקרקע הזו, כלומר, לשם מה נועד העולם הזה, ומה ניתן לגדל בקרקע הזו, אדם יזרע זרע לא מתאים, במקום הלא מתאים, אני לא מבין מה זה. אין כאן. אז אם האדם יזרע זרע לא מתאים, התוצאה תהיה בהתאם. לכן, זו אחת הבעיות שיש לאדם שמסתובב בעולם הזה חסר ידע, ופה לא מדובר על ידע של כיצד לאכול, לשתות, לעבוד, זה לא מדובר על זה. כי כל אלו אמצעים. מדובר על התכלית, ידיעת התכלית. כאשר האדם לא יודע, אז הוא תוהה, אז הוא הרבה מדמיין, שכך או אחרת. ולמעשה הוא זורע באדמת העולם הזה, בלי לדעת מה האדמה הזו מסוגלת לתת לו. ולכן מכאן עולה וצומח דבר מוכר, בזבוז זמן לריק. אדם יכול לעשות פעולה ולנסות ולהמשיך ולהמשיך, ואחר כך מתברר לו לאחר זמן שהיא לא הועילה לו בכלום. מוכרים השיחות, מי שנמצא עם חברים או בישיבות, שתלמיד יכול לבוא ולומר לך, אני למדתי כל כך הרבה ופעלתי כל כך בהתמדה ואני מרגיש אותו דבר. והשאלה צריכה להישאל, האם בדקת את מה שלקחת על עצמך, טרם שהתחלת? האם באמת זה מה שעכשיו בכלים שלך, בגיל שלך, בעניין שלך, הוא המסוגל לכך? או ששמה האמסת עליך מתח מיותר, ועד ממילא לא למדת. אלא כל הזמן היית במלחמת הישרדות, של מציאויות העולם הזה שכבר אמרנו שהם ניסיונות, מול כוחותיך עכשיו. אז אתה בכלל לא למדת. אלא הכל היה מאבק אחד גדול. מי יוריד את מי? אבל בוודאי שאחרי שאתה פועל בצורה כזו לאורך זמן, אתה מרגיש עייפות, הרמת ידיים וקושי גדול. לכן, חשוב להגדיר הגדרה כללית שממקדת אותנו בבירור תפקידו של האדם בעולם הזה. לפי הרמח"ל, אנחנו ראינו שתפקידו של העולם הזה, במילה אחת, הכנה. זה התפקיד של העולם הזה. כל מצב שמזדמן בעולם הזה, למעשה הוא הכנה, כדי להוציא ממנו מידות טובות, קרבת אלוקים. אני אתן דוגמה שהיא קיצונית, כדי שנבין שגם מזה ניתן. אדם בא והרגיז אותך. הרגזת אותי. טוב, עכשיו השאלה, איך אני רוצה להוציא מהרוגז הזה, ממה שהרגזת אותי, עולם הבא? כי אמרנו שכל מציאות שיש בעולם הזה, עניינה להביא אותי לעולם הבא. אז עכשיו כל כך הכעסת אותי, ואני כל כך כל כך כועס. איך אני יכול להוציא ממציאות כל כך מתוחה, כל כך קשה, עולם הבא? שראינו שעולם הבא זה מנוחה. צדיקים יושבים, ואתה רואה הם בראשיהם. למעשה, נדבר עוד מעט על זה. אבל זו רק דוגמה אחת, אחת מיני רבות, למה שאנחנו קראנו הכנה. כי העולם הזה, יש מצב שבו אדם מרגיז את חברו, או בעל את אשתו, אישה את בעלה, ילדים את הוריהם, יש עושר, יש עוני, חולי, בריאות, שמחה, הפך השמחה. מוכר לכולם. כלומר, למעשה, כל מה שצומח כאן, מתוך הקרקע של העולם הזה, הם צומחים באופן ספונטני. כי פתאום אתה נתקל, פה אירוע, שם אירוע, פה מקרה, שם מקרה. הכל ספונטני. בכולם, כולם, ישנה סגולת ההכנה של האדם אל העולם הבא. ולכן, חלילה לנו, לייחס לאחד מהתופעות של צמחי הגן הזה, של העולם הזה, כאל תכלית בפני עצמה, אלא כולם ללא יוצא מן הכלל, הם אמצעים וכלים. כל מה שעובר על האדם זה אמצעי וכלי. לכן, יש אמנם אמצעי שהוא חשוב. יש אמצעי חשוב מאוד, יש אמצעי שהוא פחות חשוב. אבל יש אמצעי שאנחנו יכולים לראות שהוא קרוב יותר אל התכלית. ויש אמצעי שהוא רחוק ממנו. אבל עדיין הם כולם אמצעים. כולם כלים. בארסנל, בארגז כלים, כולם שייכים לארגז הזה. של כלי הכנה לחיי העולם הבא. דוגמה, אדם לומד סוגיה בגמרא. אדם לומד סוגיה בהלכה, פרשת שבוע. והבן אדם חושב שזה עולם הבא, לא? ככה אנשים חושבים, שאם יושב ולומד, אז זה עולם הבא. יש מין מחשבה שהיא מוטעת. אדם שלומד תורה גם בדבקות הגדולה ביותר שיש, זה לא עולם הבא. זה כלי שמביא אותו אל עולם הבא. אבל הלימוד הוא לא התכלית. הלימוד תורה הוא כדי לדעת כיצד לפעול נכון בגן הזה, בעולם הזה, כדי להגיע לתכלית בעולם הבא. כי כל מה שקורה בעולם הזה, למעשה אמרנו, כך אומר רבנו הרמח"ל, כל מה שקורה, מה הוא? בגדר של כלים, בגדר של אמצעים. וזה לא משנה מה הוא. מן הקודש, המקודש ביותר, אל החול ביותר. כולם אמצעי, הם לא תכלית. לכן אבל פי שזה נראה כתכלית, כי מה באמת יותר יקר, יותר משובח, יותר משמח, מאשר הבנת סוגיה בגמרא, או ירידה לעומק סברה של הראשונים בהלכה, או להבנה עמוקה בפרשת שבוע ובחסידות. אלא באמת ברגע שאנחנו מבינים את התפיסה הזאת, שגם זה הוא בוודאי בוודאי דברים הרחוקים מזה, של חיי העולם הזה ממש בגשמיות, אם הגענו לתפיסה הזו שגם זה מכונה בתור כלים, בתור אמצעים, מהרגע הזה שהפנמנו את התפיסה הזו, הגענו לתחילת הדרך בהבנת מציאות האדם בעולמו. כל זמן שאנחנו טועים בהבנות, ואנחנו מחשבים בליבנו שדברים הקורים לנו הם התכלית, אנחנו אפילו לא התקרבנו אל הפרוזדור. אותו התחלנו ללכת לפרוזדור. לכן, האדם חייב לקחת את המציאות הזו, כל מציאות שקורית, הרגיזו אותך, נפל לך משהו. אתן לכם דוגמה מצחיקה. לפני מספר ימים, החזקתי ביד איזה מכשיר, שכשקניתי אותו, אז המוכר אמר לי, שאלתי אותו אם יש דרך למלא את המצברים שם, באופן די קבוע, כדי שלא נצטרך כל פעם לקנות מצברים. אז הוא אמר לי, תשמע, עד שאתה תבוא למלא את המצבר הזה, בגלל שהמכשיר הזה הוא כל כך קטן, אתה תאבד אותו. אמרתי לו, נו, ובכל זאת? אז אמר לי, לי אין, אולי יש. טוב. מצאתי. ואכן, הוא התרוקן פעם אחת, ומילאתי אותו פעם שנייה, ומילאתי אותו פעם שלישית. השבוע החזקתי אותו ביד, הוא מאוד קטן, פתאום הסתכלתי לה, והרהרתי בו במחשבותיי, אמרתי, תראה, הבן אדם שמכר לי את המכשיר אמר לי שאני אאבד אותו, ואני לא אצליח אפילו למלא אותו פעם אחת. והנה מיליתי אותו 3 פעמים. גמרתי להרהר בזה, אני לא יודע מה קרה אפילו. הוא נפל עם היד ונשבר. וצחקתי. אמרתי, וואו, אני פשוט המום מהקדוש ברוך הוא. כלומר, איך הוא עשה את זה? איפה אני ואיפה הוא? אז לא רק שלא כעסתי על זה שהמכשיר נשבר, אלא לקחתי את המציאות הזו ורוממתי, אמרתי, תראו את ההשגחה, זה מדהים. הוא לא צלד בדבריו, כי מילאתי אותו. אבל גם אני איבדתי אותו. הוא נפל לי מהיד. כלומר, כאשר קוראים לנו מציאויות שהן מבולבלות ומבלבלות ומכעיסות, אנחנו אמורים לקחת אותם מיד למקום גבוה. ולכן, אומר רבנו הרמח"ל, זה המקום שמכין אותנו אל קרבת אלוהים לי טוב. כלומר, תכף ומיד, כשאדם מבין שהמצב הזה הוא אמצעי לקרב אותו לבורא, ולאחר שההכרה הזו קלוטה בשכל, הרי נכנס האדם למימד הזמן והמקום, זה אומר, מה זה המקום? העולם הזה. מה זה הזמן? זה עתיד לבוא. כי העולם הזה הוא חולף, והזמן הנצחי הוא בעולם הבא. ולכן הוא מתחיל להתקיים בתחילת הדרך. כלומר, האדם באותו רגע הוא מצוי בגדר של הכנה בלבד ולא תכלית, כי התכלית היא דבקות בקדוש ברוך הוא. זה סופר סיפור שאני יודע שאומרים אותו לרב צבי יהודה, אבל הדבר הזה לא נכון, זה לא על הרב צבי יהודה. מסופר על הרב קוק, האבא, שהוא היה צריך לעבור איזה ניתוח, וסופר שהוא ביקש שינתחו אותו ללא הרדמה. כלומר, מתוך הכאב של הניתוח, הכאב העצום של הניתוח, אני לא יודע מה היו המחשבות שלו, אבל בוודאי כשאדם צדיק מבקש לכאוב, הוא מקבל על עצמו את הכאב של עם ישראל, של כנסת ישראל כולו. הוא לא רוצה להירדם, הוא רוצה לחוש ולרומם את הכאב, כי זו מציאות. זו מציאות של העולם הזה. וזה מקדם אותו אל העולם הבא. אותו ואת כל מי שהוא לקח איתו, במחשבתו. זו, לכן, המושג של דבקות בקדוש ברוך הוא, ניטל באמת, הוא מושג גדול, אנחנו מוצאים אותו אצל צדיקים, שהם כל כולם בטלים ודבקים בקדוש ברוך הוא, ואפילו הקרב על עקבם. שהגמרא אומרת שאפשר לברוא, לבית 18 לזוז. הם לא, הם דבקים בקדוש ברוך הוא. אנחנו, אנשים הפשוטים, לפחות צריכים לדעת, לאן נשאוף, לאן להגיע, לאיזה כיוון, כי גם זה אמצעי. לכן, אם ניסית להרגיז אותי, כמו שדיברנו מקודם, ואמרנו שנחזור לזה, ואני לא כעסתי, אם ניסית להוציא אותי משיווי משקלי, ולא יצאתי משיווי המשקל, הרי בזה אני מרוממתי את המציאות. כי כל מטרת הניסיון שעמדה מולי בכעס הזה, או במקרה הזה, היא נועדה עבור מי? ראשית לכל עבורי. כי מנסים להוציא אותי ממקומי. ואני קולט מיד שזה כלי, שזה אמצעי, כדי לקרב אותי אל הקדוש ברוך הוא. כי קרבת אלוקים זה לא מיסטיקה. זה לא איזה משהו שהוא מוקנה לאנשים מיוחדים. זה למעשה כל אחד ואחד מישראל יכול לחוש בה. אבל הוא צריך להתגבר. כלומר, אם המיקוד שאומר לנו הרמח"ל, כללו של דבר, כלומר, זה כולל את כל הדברים, כל המציאויות, כל המידות, כל הכוונות, כל הרצונות. כללו של דבר, זה התכלית. שנדע שכל מה שעובר בעולם הזה, זה אמצעי בלבד. והאמצעי הזה אמור לשנע אותך, להוביל אותך אל חיי הנצח, אל התכלית. כן, אני רוצה שנעמיק עכשיו בדוגמאות שאמר הרמח"ל, ותראו אך מתוק הוא הרמח"ל, וכמה דבש מתוק הוא מניח לפרקנו. בואו נחזור רגע על השיטות, ונשים לב שיש פה הדרגתיות. הרמח"ל בונה פה בניין, מן המסד ועד לגג. המקום הראשון, המאמר הראשון לפניכם, אומר הרמח"ל, העולם הזה דומה לפרוזדור. המקור השני, אומר הרמח"ל, היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. המקור השלישי, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. המקור הרביעי, העולם הזה דומה ליבשה, בעולם הבא לים. בואו רגע נתמקד, אנחנו במיקוד, אנחנו עובדים על מיקודים. אומר במאמר הראשון, על מה מדבר הרמח"ל? הרמח"ל מדבר למעשה על תכונה מעניינת שקיימת בחיי העולם הזה. תסתכלו איך הוא מגדיר אותה. העולם הזה דומה, נו, פרוזדור. זאת אומרת, יש לו תכונה של פרוזדור. העולם הזה כולו הוא שביל, הוא מעביר זרימה. העולם הזה מוביל וזורם בתוך מסלול. כן, זה הפרוזדור. למה? כי העולם הזה הוא לא כפי שהוא נראה לנו. כשאנחנו מסתכלים מסביב מה שניבט בעינינו, אנחנו רואים שהעולם הזה למעשה רובו סטטי. יש קרקע, יש בתים, יש עצים, יש צומח, זה נראה שהכל סטטי. מי שמהלך בו הוא מיעוט, יחסית לכל מה שיש מסביב. לכאורה נראה שהעולם הזה הוא עומד. אבל זה לא נכון, כי בעיני הבשר שלנו הוא עומד. אבל התפיסה הזו, שאם אני אחשוב שהעולם הזה עומד, אז אם ככה, קל מאוד לאדם ליפול במחשבה של אכול ושתה, כי מחר חד ושלום אנחנו נמות. קדימה, תנצל את העולם. כל זמן שאתה כאן. כי העולם עומד. אין בו שום תזוזה, הוא לא מביא לשום מקום. ולכן, הוא פותח הרמח"ל ואומר, רגע, תבין ותפנים שהעולם הזה הוא זורם, העולם הזה מתקדם, העולם הזה מזרים אותך. עכשיו, כי מה תפקיד הפרוסדור?
הפרוסדור
הוא המעביר.
הוא המבוא לחדר.
כן, אבל הוא המעביר.
יש את החדר שהוא הפרוסדור ויש אחריו את החדר שהוא...
כן, אבל כשאנחנו מדברים פרוסדור, זה אומר שעל מנת שתגיע אל החדר, אתה מחויב לעבור בפרוסדור. כלומר, הפרוסדור הוא זה שמוביל ומזרים אותך אל החדר.
אין לו שימוש בפני עצמו.
נכון. יפה, יפה. אין לו שימוש בפני עצמו. יפה. רעיון יפה. כן? הוא משמש כמוביל. צינור. זהו. אבל הוא פועל. הוא כלומר זורם. הוא אמור להוביל והוא מוביל.
זה לא...
בתור לרופא, אנשים בפרוסדור יושבים כדי להיכנס פנים, אני משנה.
כן, אבל בסדר, הם ממתינים בפרוסדור כדי להיכנס לטרקלין.
כן, הוא תמיד כן. אמצעי.
פרוסדור זה כזה כמו החדר של הכניסה אל, אל הבית, שהוא כזה, הוא
יש, המבוא יש, על הבית. יש מספר דוגמאות של פרוסדורים. גם הכניסה אלינו כאן זה פרוסדור. כי החדר הוא כאן.
כן.
ושם זה פרוסדור. יש פרוסדור שנמצא בתוך בית, שהוא מוביל אל חדרים מימין ומשמאל. אבל כל העניין של הפרוסדורים, איפה שלא יהיו ומה שלא יהיו, הם עצמם אין להם שימוש, אלא כמובילים אל, כמזרימים אל, לא משנה מה צורתם. נכון? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לכן, זה היסוד הראשון. העולם הזה דומה לפרוסדור. במילים אחרות, העולם הזה זורם, ואתה בתוכו. המאמר השני, פה הרמח"ל מניח יסוד נוסף. הוא אומר, היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. זאת אומרת, שאם האדם רוצה להרגיש, אם האדם רוצה לספוג, אם האדם רוצה לחוות את התכונה הזורמת הזו, את התכונה הדינמית הזו, שיש בפרוסדור, בפרוסדור שמי העולם הזה, מה אומר לו היסוד השני? מה אומר תקראו בפנים? היום מה? לעשותם. כלומר, אתה לא יכול לשבת לך ולזרום. כי אם אתה לא תפעל בעצמך בתוך הפרוסדור, אתה לא תגיע אל סופו. אתה לא תגיע לתכלית שלו. להוציא אותך מן הפרוסדור. כי הוא רק אמצעי. כי למעשה, הפרוסדור מסמל את כל חומרי הגלם וגלם שיש לנו בעולם הזה, ואמרנו חומרי הגלם זה כל הניסיונות שבאים על האדם, כל המציאות שסביבו. כלומר, לא מסתפקים רק בהנעת החושים ברגע נתון שעכשיו טוב לי, עכשיו נחמד לי, עכשיו טעים לי, עכשיו יש לי ריח שאני אוהב. כי החושים ישאפו תמיד להישאר במצב הזה. כי עכשיו יש ריח טוב. אם אני אתרחק, אז כבר לא יהיה. עכשיו אני נהנה, אם אני אפסיק, אני לא יודע מי יהיה. החושים מטבעם מבלבלים אותנו להישאר במקום כמו שהוא. כלומר, אנחנו לא ניתן לחושים לתקוע אותנו, אלא היום לעשותם. כלומר, כל יום ויום זה לעשות. כל יום ויום יש לו מימד אחר של עשייה. לכן, דוגמה, שאני יודע מה, הלוואי והדוגמה הזאת תפגע באחד מכם, ושיזכה בשמחה. אדם זוכה בלוטו. אדם זוכה בפיס, אדם זוכה בירושה, ופתאום הוא הפך להיות גביר. כן, גביר דרך אגב זה מלשון להתגבר. להיות גביר צריך להיות באמת גיבורים. עכשיו, אדם שמחזיק בידו פתאום המון שהוא לא ציפה לו, עומד בפני מציאות קשה. מצד אחד, נדמה לו שנפטרו כל בעיותיו. מצד שני, יש כסף שמור לבעליו ורעתו. הוא עלול להיכשל בכסף הזה יותר מאשר הוא היה דלפון. כי תלוי מה הוא עשה עם הכסף הזה. הוא יכול להנות מן הכסף הזה. אבל לכאן הוא מהנה אחרים בכספו. הוא יכול להשקיע בעצמו, בילדיו ובמשפחתו. אבל לכאן אנשים חוץ למשפחתו. כי למעשה מטרת הכסף העמידה אותו בפני מציאות של יש לך, תזרום בפרוסדור, תרומם את המציאות. את לרומם את המציאות היא לא יכולה לבוא רק כאשר אתה נהנה היחיד. כי החושים יתקעו אותך. זה חייב לבוא לידי זרימה החוצה, אל המרחב, כדי שבאמת הקצף הזה לא יהיה שמור לבעליו לרעתו. כי בעולם האמת, שם אין קופות צדקה, ולא שום דבר. ידוע הסיפור שמספר על הגרא, שהיה על ערש דווי, בסוף ימיו, וקרא לתלמידיו, ואמר להם שהוא עומד להיפטר מן העולם ויש לו צער גדול. אמרו לו, על מה? רבנו מצטער, רבנו מחכים לו שם למעלה כל מלאכי שמיים, כולם עומדים בתור לקבל נשמה קדושה כל כך. אמר להם, אני מצטער על דבר אחד, שפה בעולם הזה ניתן לקנות בפרוטות של נחושת, זה הפרוטות הפחותות ערך ביותר שיש בשוק, ציצית, בגד, ובעולם הבא גם אם יהיה 100 דינרים אני לא אוכל לקנות, כי שם התכלית כבר. פה אני יכול לפעול, פה אני יכול לרומם, פה אני יכול לקדם, פה אני יכול לזרום, להעלות את כל המציאות. כבר למדנו שכשהאדם פועל פעולה נכונה על פי התכלית והאמת, אז לא רק שהוא מתקן את עצמו, אלא מתקן את כל העולם איתו. ואם הוא פועל בהפך, אז כל העולם כולו מתקלקל איתו. וזה יצטר הגאון מבינה. כלומר, זה מה שהיה במחשבתו ברגעיו האחרונים. איך הוא מפספס את העולם הזה של היום לעשותם? זהו, הוא לא יוכל לעשות יותר. וזה מה שאומר היסוד השני, היום לעשותם. כל יום ויום הוא עשייה. אנחנו מוצאים את זה גם בתורה. אצל אברהם אבינו נאמר, את הנפש אשר עשו בחרן. רש"י במקום אומר שאברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים. אמרתי, את הנפש אשר עשו. הם לא עשו את הנפשות הללו, אלא בזה שהם הביאו אותם לתפיסה שיש בורא עולם ויש תכלית ויש אמצעי, אז זה נקרא עשייה. אבל מה לנו יותר מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? שהקדוש ברוך הוא בסוף מעשה בראשית מסיים את התורה ואומרת, אשר ברא אלוהים לעשות. כלומר, העולם הזה נועד לעשייה. עשייה ללא הרף. עשייה ללא הפסקה. מה שנקרא, אמצעים ללא הפסקה. הם כל הזמן קמים בפנינו. במאמר הזה למעשה, של חז"ל, של היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, אנחנו פוגשים את הפעילות האנושית בתוך הפרוסדו. כלומר, אם אנחנו דיברנו במאמר הראשון, על התכונה היסודית שיש במציאות בעולם הזה, במאמר השני כבר דיברנו על פעולות האדם שבתוך הפרוזדור. אז אם כך, בוא נראה את המאמר השלישי. המאמר השלישי אומר, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. כלומר, כאן אנחנו מגיעים להדגשת מימד נוסף, והמימד הנוסף כאן הוא הרבה מאוד מהאדם בעולם, מהאדמים בעולם, מבני האדם בעולם, לא אוהבים. שימו לב, מי שטרח בערב שבת. פה פוגשים את מימד הטרחה, פה אנחנו פוגשים את מימד היגיעה, פה אנחנו פוגשים את מימד העמל. כל תורה שהיה ניבה עם העמל הולכת לה, היא לא נשארת, היא לא נתפסת. עמל התורה, זה מה שאנחנו מברכים בבוקר, שקידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, או לעסוק בדברי תורה, שני הנוסחים. העסק של התורה זה כמו בעל עסק, שהוא לא מפסיק להרהר בעסק, ולקדם את העסק, ולבנות את העסק, ולחזק את העסק. כי זה מצריך תרחה, זה מצריך יגיעה, זה מצריך התמדה. כלומר, לא מספיק שאתה בתוך התכונה של הפרוזדור, ולא מספיק שאתה פועל, כי אפשר לפעול, איך אומרים החברה היום, תן בשקל, בסטלבט, בנירוונה, תן לי לזרום. היום לזרום זה מושג שמסתובב ברחוב. תן, תזרום! כלומר, מה שיהיה יהיה. אומרים לך זה מה פתאום? בתוך הפרוסדור אי אפשר רק לזרום, אלא צריכים לעמול ולתרוח.
להזרים, לא לזרום.
כן, אולי.
לזרום זה פסיבי, לא זה...
נכון, נכון, לזרום זה פסיבי. כבר אמר לי פעם מישהו, ואני אימצתי את האמירה הזו, שמי ששט עם הזרם, בדרך כלל, זה דגים מתים. אמר, ומה זה? אם אתה לא פועל, אז אתה זורם. כן, נכון, אתה פסיבי. עכשיו, למרבית הפלא, אנחנו מגלים פה מימד נוסף. אנחנו רואים שיש התייחסות גם במאמר השלישי שמביא הרמח"ל לעניין השבת. אנחנו יודעים שעניין השבת מסמל לא רק את יום השביעי וקדושתו, אלא גם חז"ל מצאו בו את העוגן לתפיסה של האלף השביעי. כלומר, לימות הגאולה, לימות המשיח, חיי העולם הבא. ולא במובן הרוחני בלבד, אלא במציאות שבו הקדוש ברוך הוא מגלה את עינינו ונראה את גילוי הקדוש ברוך הוא במציאות. באופן כזה או באופן אחר. אבל אנחנו רואים שפה הטרחה משמעותה הגעה, הבאה לאיכות. כלומר, לא רק פעולה שטחית וזהו, אלא כשאתה תורח ועמל למעשה אתה מברר. ואתה מוציא את הכי טוב, כי אחרת על מה אתה תורח? כי אם אתה לא רוצה לתרוח, אז אתה פועל ומה שיהיה יהיה. וזה שאתה תורח ועמל, אתה שואף להגיע לאיכותי ביותר. למקסימום של העסק, לרווח הגדול ביותר. זו עתיך. כלומר, במאמר השלישי הרמח"ל מדבר על איכות, ולא רק על התורח. כלומר, למעשה, התורח היא מימד האיכות בעולם של העשייה. יש עשייה, יש פעולה, כמו שראינו במאמר הקודם, היום לעשותם, אבל באופן של מי שטרח, כדי להגיע באמת לאיכות של העשייה. אם זה כך, נמשיך למאמר האחרון. המאמר האחרון הוא משל. והמשל שמביאה הגמרא, סליחה, בקהלת רבה, הוא כזה. אמרנו שהעולם הזה דומה למה? ליבשה. העולם הבא לים. מה הכוונה במדרש? למעשה, המישור האחרון הזה הוא למעשה מישור המצוות. העולם הזה דומה ליבשה והעולם הבא לים. הכוונה היא שכמו שאדם שעכשיו יוצא לים, הוא הולך לשוט. ויש לו עניין שהוא צריך עכשיו לשוט זמן ארוך בים. הוא הרבה זמן לפני כן מכין את כל מה שהוא יצטרך למסע. שהרי בים מה שיחסר לו לא יהיה לו. הוא לא יוכל לספק ולהסתפק אם הוא לא ידאג ולא יכין. כלומר, למעשה המשל פה אומר שכל זמן שאתה ביבשה ולפני שאתה מפליג בים, תכין את כל כלי הדרך, כי בים לא תשיגם והפלגה בו תבוא, אתה לא יכול למנוע אותה, כי ימי שנותינו בהם 70 שנה. כלומר, אנחנו נגיע אל הים, ואנחנו נגיע אל הים, והשאלה איך אתה רוצה להגיע אל הים. האם ערוך וכל כלי מלחמתך איתך, או שמה תבוא בנעמד יחסופה בלחם של בושה, שתבוא ותחפש גמח שמישהו ייתן לך פרוסת לחם, כי לא הכנת את הכלים, לא התכוננת אליו. כלומר, פה אנחנו רואים שחכמינו זיכרונם לברכה, כפי שסדרה מהרמח"ל פה, מפנימים בתוכנו את ההבנה העמוקה של מושג ההכנה אל מול מושג התכלית. תכף נקשור את זה לפורים. כלומר, בזכר הפשוט,
בעולם הזה זה נראה הפוך. בדרך כלל אנשים שתים בים כדי להגיע ליבשה. כלומר, היבשה היא המטרה.
נכון, נכון. אבל אנחנו יודעים שאמרנו שזה על דרך משל. אבל גם האדם, לפי מה שאתה אומר, שעולה ליבשה במקום אחד, ומפליג לים על מנת לרדת ביבשה בים השני, מכין כל צורכו לדרך שבין לבין. כי אחרת הוא יהיה בצרה צרורה בדרך. כלומר, אין, זה לא משנה למהות של ההכנה. בסדר? כי ההכנה צריך, לא משנה אם זה רק בים או גם לרדת ביבשה. את ההכנה היא מחויבת המציאות. כי אם לא תעשה אותה, יש לזה מחיר. לכן, כשאנחנו שואלים לפי זה, אם אדם לא חי את חייו בחיפוש אחר המגמה הכללית הזו של אמצעי ותכלית, בכל מעשה שקורה לו, בכל מעשה שהוא עושה, אם האדם אינו מביט על תכליתו, יוצא שאת ימיו הוא קילה לריק. אתם קולטים מה זה? אדם יכול לחיות 70 שנה ולצאת מכאן כמעט ללא צידה לדרך. זה מזעזע. אדם יכול לעשות אין ספור פעולות וכולם לא הובילו לתכלית. כי הם לא היו מבוררים. הוא לא הבין את חובתו. הוא לא ידע להבדיל בין אמצעי למטרה. את האמצעי הוא הפך למטרה, לתכלית, אז הוא לא הגיע לעולם אל התכלית. וגם האמצעי הוא לא קיים, כי הוא לא השתמש בו נכון. אז הוא קלקל אותו. לכן אומר רבנו הרמח"ל, שאדם שחי בחיפוש תמידי, אחר כל מעשה ופעולה שקוראים לו, הוא חי את הנקודה העל מוות הזו, את נקודת הנצח הזו, נקודת הנצח שיש בנשמת האדם, הוא לא יכול לחיות בעולם הזה באופן רדוד, חיצוני, ללא עשייה תכלית. כי הוא מבין בעומק תפיסתו שמה שלא קורה ומה שלא יהיה, הוא אמור לקחת את זה לקרבת אלוקים. הוא אמור לקחת את זה אל העולם הבא. וגם אם זה הכי גרוע שיש. וגם אם הכי קשה שיש. הוא צריך מיד לחפש את הנקודה הזו שאומרת לו, רגע, עצור, זה אמצעי. רגע, התבונן, זה לא התכלית. רגע, שים לב, מה הצעד הבא? אל תפעל בספונטניות. לכן, המבט הפרוזדורי הזה לוקח גם את האיסורים שלנו, שאנחנו עוברים, אל העולם הבא. מה שאדם מתייסר בעולם הזה, אם הוא ייקח אותו לנקודה הפנימית, העל מוות הזו, העלמותית, הנצחית, אל קרבת אלוקים, אז האיסורים הגדולים ביותר, הם אלו שיובילו אותו אל חיי הנצח. לכן, אותו דבר, גם בממדים של העונג, לא אחת קורה לנו, שמי שלא מביט במגמה הכללית הזו, והוא מתענג על אכילה, שתייה, לבוש, רכוש, והוא שוכח שזה גם כן רק אמצעי, אז באותו רגע הוא איבד את הנצח, הוא איבד את הקשר שלו אל קרבת אלוקים, הוא פשוט יתנתק משם. אנחנו כבר מסיימים בעניין הזה. דוגמה, כל מי שאוכל למען בריאות הגוף, זה בסדר. לא רק שזה בסדר, זה חובה. איך אומר הרמב״ם? בריאות הגוף זה חלק מעבודת השם. כי נפש בריאה בגוף בריא. אני לא בדיוק מצטט, אבל זה הרעיון. אתה חייב להיות בריא, אחרת במקום לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אתה תעבוד את הרופא, ואת התרופות, ואת עצמך עם הכאבים. ובוודאי לא תוכל לעשות מצוות באותו זמן. הנפש בריאה בגוף בריא, זה בסדר. אבל אחר שמצית את צורכי הבריאות של גופך, מה עכשיו? פה הנקודה. האם עכשיו, כשאני מרגיש טוב ואני חזק ואני שבע, לאן אני מפנה את הכוח הזה? האם הכוח הזה מופנה אל נתינה לאחרים, עזרה לאחרים, גם בכל פעולה שלא תהיה, על מנת להשפיע אל הסובב? ולא רק לפי עצמך, אז מצוין, התקדמת, לקחת את האוכל אל חיי הנצח, כי הוא היה סך הכל אמצעי של רק כוח על מנת לסייע, על מנת לתת, על מנת לפעול. זאת אומרת, מיצוי מדרגה אחת, מזה אנחנו לומדים, מהמאמרים הללו, שכל פעם שאדם ממצא מדרגה אחת, עצם המיצוי הזה מחייב אותו טיפוס למדרגה הבאה. כי הוא לא יכול שלא לזרום. אם הוא זורם, הוא לא יכול לזרום סתם, כי הוא דג מת. אז הוא צריך לתרוח. אם הוא צריך לתרוח, אז הוא צריך להכין את הכלים, כדי שהוא יוכל לשוט בים. ושאם הוא לא עושה את זה, אדם חס ושלום, שוקע ויורה ונופל, גם ממה שהשיג. אני חשבתי שנגמור את כל הפרק, אבל אנחנו נחבר את זה לפורים. אנחנו בעזרת השם יתברך ובישועתו, ועוד ימים ספורים, אנחנו נזכה בעזרת השם יתברך, לקיים מצווה. ראשית לכל, וזה אולי חשוב לדעת, מצוות השמחה בפורים, יש בה כמה צדדים. הצד הראשון שכולנו מכירים, הוא הצד הטעים, הצד הנחמד. יש סעודת פורים, יש והשתייה כדת אין אונס, יש ריקודים ויש שמחה. וזה מצוין. כי הימים ההם, אשר היהודים נפרעו מאויביהם. וזה בסדר גם. אבל ראינו שיש כמה דברים צריכים להבין. השמחה, מה שורשה? או במילים אחרות, מה תפקידה של השמחה? כי כמו שלמדנו עכשיו ברמח"ל, השמחה היא אמצעי. היא לא תכלית. אנחנו רואים את זה מהנביאים. אנחנו רואים את זה אצל שאול. כאשר הייתה רוחו עצובה, נלקחה ממנו נבואה, נלקחה ממנו רוח הקודש. אז הוא היה חייב להביא מנגן, והיא כנגן המנגן, שרתה עליו רוח הקודש. כלומר, יש פה מצב של שמחה, של ניגון, של התרוממות הרוח, שבאה מבחוץ פנימה, ותפקידה אבל היה כאמצעי. היא לא הייתה המטרה. כששאול מזמין את דוד לבוא לנגן לפניו, הוא לא היה התכלית. כי זה מובן מבואר, מבואר מפרש, ממש בפסוק. כלומר, שאול רוצה שיקראו לדוד על מנת שינגן, כדי שנשרה עליו בחזרה רוח טובה. ואחרי שרתה עליו רוח טובה, דוד יכול ללכת. הוא כבר לא, אין בו צורך, הוא ביצע את המטרה, הוא הכלי, וזהו, עכשיו אני הגעתי לאן שאני צריך להגיע לשמחה, מה אני עושה עם השמחה? האם אני מטיל חנית בדוד? או אני מפזז ומחרקה לפני אהרון. כלומר, למעשה ראשית לכל, מצוות הפורים הבאה עלינו לטובה, צריכה לצאת מנקודת ההבנה, שכל מה שאני אפעל בפורים, עניינו להביא אותי לקרבת אלוקים. זה ברור עד כאן? יום. עכשיו, כשאנחנו מבינים שפורים אמור להביא אותי למדרגה חדשה בקרבת אלוקים, אז יש כבר עוגנים. מה העוגנים? כל דבר שאני מזהה שהוא עלול למנוע ממני, לרחק אותי, לא להביא אותי אל קרבת אלוהים, באותו רגע אותם הנקודות או הנקודה אינה יכולה להיות חלק מההכנות אל פורים או משמחת הפורים עצמה. לדוגמה, אם אני אבוא בערב שבת או יום חמישי בלילה, כן, אני אבוא אחר קריאת המגילה הביתה, והתברר לי שאני באתי הביתה ושם מצוי הרמון של כל נשות ובנות הסביבה, לא שמו מגילה, בסדר? אוקיי? והגי סריס המלך שומר אנשים עומד שם, ואתה בא הביתה אחרי צום, וכל מה שרצית עכשיו זה סוף סוף, איך אומרים, לקחת כוס קפה, איזה עוגה, תכניס לפה, ואופס, יש לך עכשיו הרמון של נשים. וזוגתך יקרה אומרת, נו, בעלי, לא שמענו מגילה. אז הרגלנו לכל הסביבה. נו, קראת המגילה לוקחת בלי רעש 20 דקות. עם רעש, השם ישמור, יכול גם להיות שעות. אבל בוא נגיד ממוצע חצי שעה. והבטן שלך כבר, אתה חושב שדבוקה לגב, ואתה מתחיל להרגיש איך שמלמטה עולים גלים חשמליים אל המוח לעשות קצר. עכשיו, זה מימד של באותו רגע עצור. יש שמחת פורים. עכשיו מה שהולך להיות אצלך ספונטני, כמו שאמרנו שהעולם הזה מגדל גילולים ספונטניים, זה מקרב אותך אל קרבת אלוהים, שמחת הפורים האמיתית, או בדיוק הפוך. כי מה יקרה? אז נכון, עוד חצי שעה לא תאכל. ובינינו, אם אנחנו נבחן את הדברים, אנחנו יודעים שביום, בן אדם ממוצע לא אוכל. ועוברים ימים שלמים, כמעט בצום. אבל אם זה היה גזירה דרבנן, אז הוא היה מרגיש את הצום, והיה מתענה, והיה זומלל, ומרגיש מסכן. אבל ביום יום, הוא אפילו לא סבל. זאת אומרת שנקודת ההסתכלות של האדם צריכה להיות, האם זה מונע, מרחיק או מקרב. אז בוודאי שזה מונע הוא מרחיק. כי לא רק אם תעשה עכשיו תגובה לא מתאימה, שלא רק שהיא לא נכונה מהדין, כי אתה מלבין פנים של אשתך, וכל מי שירגל את האירוע הזה. אבל אתה לא יכול להגיד להם עכשיו תלכו שישה חודשים בשמן המור, ואחר כך בשישה חודשים בבשמים ותבואו. אתה לא יכול. עכשיו צריך לקרוא מגילה. אז מה אתה יכול לעשות? להגיד, אופס, הנה, קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא. בלא לעמול קשה, אני הולך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. ולהגיד את הברכות, תלוי לפי איזה מנהג, אם זה אשכנז ולא קראו, אז הם מברכות. אם הספרדיות יכולות לברך בעצמן, והקורא יכול גם כן לברך להם. אז מה קורה? באותו רגע, אתה חוזר אל המגילה, וקורא אותה, בהתלהבות, בשמחה, עם כל מה שאתה רוצה. ניצחת. כי האמצעי הזה, העלה אותך למדרגה אחרת. עכשיו גמרת עם כל זה, מצית את המדרגה הזו, וכל אחת הלכה לביתה. עכשיו, זה לא הזמן להגיד לאשתו, בוא, עכשיו, אין אף אחד, אל הקיר עמוד, איפה החטא וקשת? לא. להגיד לאשתי היקרה, תודה רבה. זיכית אותי. בזכותך התרוממתי למדרגה גבוהה יותר. אפשר לקבל כוס קפה? כי דבקה בטני לגבי. וזהו, בחיוך. זה הכנה לפורים. כלומר, ההכנה לפורים צריכה לבוא א' מצד שהמצוות לאו ליהנות ניתנו. ואנחנו לא צריכים לחפש לנו רווחים מהמצוות. מצוות לעשייה ניתנו. זהו. בין אם אתה מוכן, בין אם לאו. אבל אנחנו רוצים גם להתרומם מהעשייה. לא רק ללכת בפוסדור, אלא לפעול בו ולתרוח בו. ומתי אדם תורח? אדם תורח כשקשה או כשקל? כשקשה. ככל שקשה יותר, התורח הוא גדול יותר. לכן באמת אני פעם אמרתי, את המאמר הזה של חז"ל, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. אמרתי שאלה, מה הוא יאכל? כלומר, אם הוא טרח בשבת, בערב שבת, על המידות, על הכעס, כל מה שקורה בדרך כלל בינינו, מצטבר לערב שבת. הוא בפרט בין השמשות, שזה, וואה, זה המקור לעונג שבת, ומעונג נענגה. לא, מי שטרח על מידותיו בערב שבת, יאכל בשבת, יהיה לו שמחה וקדושה, כי הוא יתרומם, כי הוא מיצה את הניסיון, הוא מיצה את האמצעי, והביא אותו לתכלית, אז הוא נהנה ממנו. כבר פה העולם הזה. אבל מי שלא טרח בערב שבת, זה ההמשך של אותו מאמר, אני פעם אמרתי בשלב בדיחותא, בום טרח בשבת. זהו, יש סדום ועמורה. זה לא שבת. כלומר, כל המציאות של ההכנה לפורים צריכה לבוא מנקודת התפיסה שאנחנו על מנת לזכות בשמחת הפורים, בעניין המרכזי של פורים שאנחנו שרים אותו, הלוואי ונזכה בינינו ממש ונהפוך הוא, שהדברים יתהפכו לטובה, כמו שאומר רבי נחמן, שהדברים יראו אחרת. עכשיו, מה זה להתהפך? זה לא סיבוב במקום. להתהפך זה 180 מעלות. זה היה כעס, וההפך שלו זה אי כעס. זה היה טריגר לתגובה, ויש אי תגובה. היא משלילית. זה ונהפוך הוא. כלומר, לא יכולים לבוא רק ולשיר ולסמוך ונהפוך הוא אשר ישנתו, אבל לא פועלים כדי שיהיה כזה מציאות כזו. כי מה שנאמר ישתתו היהודים ממה בשונאיהם, זה בפשט, נכון. אמן כן יהיה רצון במהרה בימינו. אבל בספרים הקדושים, על פי פנימיות התורה, לא רק מדובר על האויבים הפנימיים הרוחניים, אלא מדובר על האויבים שהאדם מייצר לעצמו. הדברים הרוחניים שגדלים על פי מעשיו, השאלה איזה זרע הוא זרע. האם זה יהיה סנגור או הפך סנגור? אז זה אתה, שרשתתו היהודים הם בשונאיהם הגשמיים והרוחניים. אז ההכנה לפורים, לעניות דעתי, צריכה להיות לא מהיום, כי כבר היום זה קצת מאוחר. זה צריך להתחיל בראש חודש אדר.
או מהפורים הקודם.
כן, אומר השפת אמת על זה, אומר, מדוע, כשיש שנים, שיש בהם פעמיים אדר, אומר השפת אמת דבר מעניין. אומר, כשיש פעמיים אדר במציאות, זה אומר שיש גזרות קשות על ישראל, ולכן צריכים פעמיים לסמוח כדי לבטל אותם. כלומר זה ולהפוך הוא. יש התגברות של דינים, צריך התגברות של שמחה. יש התגברות של כעס, צריך התגברות של חסד, של ויתור. חל ואי בימי החשברוש, מה שאנחנו נאמר, הוא החשברוש המולך מאוד ובעד כוש. אז אמר פעם האדמור, זכר צדיק לברכה, סודות הגן עלינו, וזה נסיים. אמר האדמור, ואי בימי אחשוורוש. קודם כל, צריכים לדעת, שוואי בימי אחשוורוש, זו מציאות שבה יש כוח לשלילי למלוך. עובדתית. עכשיו, איך זה יכול להיות? אז הוא המשיך ואמר, זה כתוב בפסוק. הוא אחשוורוש. מה בכלל אתה שואל? תסתכל מי? מי המולך? זה אחשוורוש. ומה היה מידתו של אחשוורוש? מידתו של אחשוורוש היה גאווה, וזה הכל. כי כל עניינו היה, כמו שאומרים ביידיש, שופוני אנס, תראו אותי, כמה עשיר אני, כמה גדול אני, כמה יפה אני, כמה אשתי יפה. כולו היה רק, תסתכלו עליי, תראו אין כמוני, יש לי סוני. זהו. לכן, כשאנחנו מדברים על מציאות כזו, והוא עוד מולך מאוד ובעד כוש, לא משנה, יש גמרא שלא אומרת את זה אחד את השני, או בקצה העולם הקצהו. אבל, עצם זה שהוא מולך, זו הבעיה. אבל כאשר אחשוורוש מפסיק למלוך, ומי מולך במקומו? בפועל, המן, שמוביל אותו בה, ברגע שהמן בא ומולך בפועל והוא זה ששולט במלך, אז כבר כל העניינים מסתרים אחרת. אז תהיה גזרה, כי יש פה שני רשעים, אבל אם יש גזרה, אז מנגע נהיה עונג, רק צריך להפך. לכן מאוד מובן שהגמרא אומרת אחשוורוש מלך הפכפך היה. למה? משום שהרג את אשתו בשביל אוהבו, הרג את זרש בשביל המן, והרג את אוהבו בשביל אשתו, אסתר. כלומר, זה ולהפוך. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן בנו כוח במעט שבים שנשאר לנו, שלושה ימים, עד ערב פורים, ובעיקר אולי בתענית אסתר, להרהר בתענית ומה היא אמורה לעשות לאדם, לרומם ולמקד אותו, לנתק אותו מהזרימה של הספונטניות. כי העולם הוא זורם, הוא פרוסדור. אבל להגיד לו, רגע, 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 תפסיק. תסתכל, לאן אתה זורם, מה אתה זורם, ותתרח, תעבוד. ואז מתוך התפיסה שמצד אחד פורים זה מצווה, והיא מצווה דרבנן, שיקימו ויקיבלו עליהם היהודים והזרם, ולא יסוף מזרם. אז זאת אומרת שזה לא נהנות, קודם כל. אז אני מחויב מן הדין. לעשות רצון אבינו שבשמיים, על פי חז"ל, שנתן להם את הכוח. אבל מצד שני, אני לא רק רוצה לקיים את המצווה בצד של החיוב וזהו, זו מדרגה טובה, תראו לכם, זו מדרגה גדולה. אבל גם המצוות מהן, מהן המצוות? אמצעים. ואני דרך האמצעי של קיום המצווה הזו, רוצה להגיע לשמחה הפנימית שתהיה בקרבת אלוקים ואיתו. אז יהי רצון באמת שנזכה לזה, ושבעזרת השם בפורים השנה נוכל לשמוח ולשיר ונהפוכו, שרשלטו היהודים המה ושונאיהם, ונזכה לראות בבניין גואל צדק במרב ימינו, אמן ואמן. פורים שמח.